Vicente. כמנהגנו בקודש בסייעתא דשמיא אנחנו נפגשים בראשי חודשים כדי לתת סימן טוב לחודשים בעזרת השם לחודשי השנה למימד הזמן שהוא אחד מזוויות הבריאה. וכפי שהזכרנו בשיעורים קודמים, אנחנו תמיד מגלים רק דבר אחד בסייעתא דשמיא, את האין סוף ברוך הוא שמתלבש בכל מה שהעולם הזה מהווה פילטר ומסך של גילוי שעליו האין סוף מקרין את הסרט, אם זה במקום, אם זה בזמן, ואם זה בצורות של נשמות של אנשים, שהאור, אותו אור מגיע בצורות שונות. לכן כל חודש יש לו פונקציה משלו, תכונה פנימית משלו, ולפי החודשים, אותו אור מופיע בעולמנו בגוון שמתאים לזמן. וכשאנחנו בעצם יודעים לכוון את מעשינו, את חיינו, את מחשבותינו, לפי הזמנים, אז אנחנו בעצם משתלבים בתוך המהלך הגדול הזה, אף פעם לא ממטה למעלה, תמיד ממעלה למטה, אנחנו פשוט נותנים לשם יתברך לעבור דרכנו, והלוואי שנצליח, ואנחנו פשוט משתבים למצבים. אז אם יש זמן מסוים, אנחנו משתבים לאותו זמן, כדי שהאור יעבור לפי הגוון של הזמן. אנחנו מודים למשפחת שניאו על האפשרות להעביר את השיעור כאן היום, בעזרת השם שהחודש הזה יהיה לסימן טוב לכולנו. בין פתגמיו הסודיים של הרב קוק זצ"ל, כן, הרב קוק כתב ספר עם פתגמים, בולט הפתגם המיוחס לחודש כסלב, והרב מגלה לנו כמה מתכונותיו של החודש באמצעות ראשי תיבות כסלב. זאת אומרת שהרב השתמש בארבע אותיות, כסלב, והוא אומר לנו בעצם כף, כבלי אויב ניתקו, עליו גברו, סמך, סבלות הסירו, עולו שיברו, למד, לחמו כהני אל כעריות, וב, ובמקדש, במקדש השם, העלו נרות. כלומר, יש לנו בעצם כאן מאגר מאוד מאוד סודי של הרב, שרצה בעצם להחדיר בתוך ארבע אותיות של החודש, של שם החודש, את האנרגיה הכוללת, את הסיפור, את כל מה שיש במגמה הזאת של הזמן המיוחד הזה שנקרא כסלב. אז אחד אחד, הכבלים של האויב אפשר לנתק אותם כי ניתקו אותם פעם. זאת אומרת שהחודש הזה משדר לנו אפשרות לצאת מכל מיני כבלים, מכל מיני מסגרות שהורסות, כי הן מסגרות מסוכנות, זרות לנו, שמכניסים אותנו בתוך קופסה שהיא זרה לזהות שלנו, ואנחנו יכולים לגבור, עליו גבר. סבלות הסירו, כלומר חודש שמסוגל להסיר סבל, ולא שיברו, חודש שמסוגל לשחרר מגלות, מעול, ממדרגות שלא שייכות לנו. לחמו כהני אל, כן, כהני אל זה לא רק החשמונאים, אלא אנחנו נקראים ממלכת כהנים, זאת אומרת יש אפשרות לישראל ללחום בחודש הזה, כעריות, זאת אומרת שיש לנו כוח, כן, של אריה, מלך החיות, דימוי של עוצמה, שבחודש הזה אפשר לגלות, ובמקדש השם העלו נרות. חודש שמסוגל גם כן לבנות מערכת של בית מקדש. כלומר, יש מלחמה, על ירושלים, מלחמה על בית המקדש, מלחמה על ערכי קודש, ואנחנו מסוגלים לא רק למגר את האויב, לא רק לנצח אותו, אלא להדליק מחדש את הנר ששייך לנו. לא רק לדחות את מה שלא שייך לנו, סור מרע, אלא עשה טוב לבנות מערכת שמתאימה לזהות שלנו. במילים פשוטות, החודש הזה מחזיר אותנו לזהות, הזהות כמובן תופיע ותתגלה בדמותם של נרות חנוכה. זאת אומרת, נרות חנוכה מה זה? זה בעצם הערך העליון, האינסופי, שכשהוא מגיע לעולמנו, הוא מופיע בדמותם של אותה נרות, של אותם נרות. זאת אומרת שזה רמז וסימן, עדות, שהשכינה שורה בעם ישראל ובעולם הזה דרך עם ישראל, באמצעותו של עם ישראל. וכמובן, אם אנחנו מדליקים נרות, משמע שיש מגמה של חושך, והחושך הזה אפשר לגרש אותו בחודש כסלו. טוב, מה שעולה מדבריו הקדושים, הוא היסוד הפנימי של חודש כסלו. דהיינו, היחס הנכון, המבדיל בין הגבורה היוונית, שהרי אנחנו מכנים אותם גיבורים, נכון? שאנחנו חלשים ביד גיבורים. זאת אומרת שמלכות יוון היא גיבורה. למה קוראים לה גיבורה? הרי זה מלכות של קליפה, זה מלכות של סטרה אחרה, זה מלכות של דברים שליליים. איך אתה יכול לכנות דבר כזה כגיבור? מה הגבורה של יוון? הריבוי. אבל אפשר להתגבר על הריבוי הזה. זאת אומרת שיש כאן הבדלה בין הגבורה היוונית שהייתה גבורה מוגבלת בזמן, בגלל שהיא לא איכותית, אלא רק כמותית בלבד. וכל דבר שהוא כמותי, אבל אין לו איכות פנימית, הוא לא מקושר לערכים של קודש, סופו להיעלם. הוא לא מופיע בזמן באופן תמידי. זאת אומרת שיש כאן בעצם מלכות שעלתה, שהתנפחה, אבל שכשהייתה בשיאה, התפוצצה ולא נשאר שום דבר מהערך שהיה בעצם זיוף אחד גדול, אבל מפחיד מאוד. כלומר, מי שחי באותה תקופה לא ראה אור בקצה המנהרה. ראה חושך. ולכן יוון משולה לחושך. וחושך על פני תאום. חושך זו יוון. שיחשיכו את עיניהם ואת ליבם של ישראל בגזרותיהם. זאת אומרת שבהיסטוריה העכשווית, אותם אנשים שחיו באותו דור לא ראו בכלל שום תקווה. לכן זה גבורה שמוגבלת בזמן, כלומר אנחנו עכשיו רטרואקטיבית רואים שהדבר עלה ונעלם, התפוצץ, כלא היה. וזה אומר לנו בעצם, אל תפחדו, גם בהיסטוריה המודרנית שלנו כנראה שיהיו דברים דומים, וזה מופיע גם כן בחודש כסלב, שכאילו יש איזה מין מפלצת, אבל הכל רוח, הכל מנופח, זה בלון רוח, אין שום דבר בפנים. לא להיכנס לפחד, שם הייתה גבורה מאוד חזקה, והתגברנו על זה, אפשר להתגבר גם עכשיו. למה? כי כל הגבורה הזאת מוגבלת בזמן. לבין גבורת ישראל הנאחזת בערכי הנצח, ולכן היא נצחית. למרות שהיא בכמות קטנה יותר, אבל כיוון שאנחנו נאחזים בערכים של קודש, אז כל מה שאנחנו עושים, כמו שאמרנו בשיעור של הבוקר, כל דבר חיצוני, אני מנסה לחפש בחיים שלי את הערך הפנימי של הדבר הזה, ואני מקשר את כל החיצוניות לעולם פנימי, ליסוד, שבעצם הוציא את הדבר הזה בסופו של דבר. ואם אני עושה את הפעולה הזאת בכל תחום בחיים שלי, אני בעצם קושר את כל המציאות החיצונית שלי, הגסה, הנמוכה, לערכים פנימיים, ואני מעניק לכל מעשה שלי ערך של קודש. ולכן הדברים ממשיכים. אם הדברים מפסיקים, זה אומר שזה היה שקרי. אם הדברים ממשיכים, זה אומר שזה אחוז בערכים עליונים שהם מבחינת הנצח. ולכן עם ישראל לא יכול להיגמר, לא יכול להפסיק את ההיסטוריה שלו, אין דבר כזה. למה? כי נצח ישראל, מי זה נצח ישראל? הקדוש ברוך הוא הנצח של ישראל. בגלל שאנחנו אחוזים בו, ובגלל שהוא יצר אותנו לכבודו, כן? אשר בראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, לכן אין סיכוי בעולם שעם ישראל כן ייעלם מההיסטוריה. אין דבר כזה. והחודש הזה, חודש כסלב, בא להורות על הדבר הזה, שיש לנו בעצם ניצחון מובטח, למרות הקשיים בדרך לאותו ניצחון. למה הניצחון שלנו מובטח? כי ניצחון קשור לבחינת הנצח. מי שהוא נמצא בקשר עם הנצח, תמיד מנצח. לא רק מנצח מבחינה של גבורה של ניצחון, אלא הוא גם כן המנצח על כל ההיסטוריה. זאת אומרת שאנחנו בעצם צריכים לדאוג להיות אלה שנותנים ומעניקים לכל העולם הזה את הקצב של הסימפוניה הגדולה הזאת, ועם ישראל הוא נבחר על ידי הסדרן הגדול להיות המסדר כאן בעולמנו. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל, הוא משתמש בישראל כדי לסדר את זה. זה נקרא בערכים שלנו תיקונים. כלומר, מה זה תיקון? להחזיר דברים לסדר. אנחנו לא ממציאים כלום ביהדות, לא עושים דברים שהם מבחוץ, הכל כבר נמצא. תוהו ובו הוא. מה שצריך זה להחזיר את הדברים לסדר. זה פאזל אחד גדול של 6,000 חלקים, שכל שנה אנחנו מחזירים קטע, מדרגה, חלק מהציור הגדול למקום שלו, ואז התמונה הכוללת הולכת ומתבהרת לפנינו, וזה הולך כמובן דרך בירורים, לפי הצבעים, לפי הגוונים של הבניין שאני בונה כל שנה ושנה. כמובן שהשנים מתחלקות לחודשים, החודשים מתחלקים לשבועות, והשבועות מתחלקים לימים, והכל הולך לפי מגמה מאוד מאוד ספציפית ומדויקת של כל התהליך הגדול הזה. גבורת ישראל המתחדשת בחודש כסלב היא גבורת אמת. כך אומר הרב קוק. מה זה גבורת אמת? להפוקה, כן, גבורת השקר של יוון. זאת אומרת, יש גבורות מסגנונות שונים, הגבורה של ישראל היא גבורת אמת. למה? כי היא מתקיימת לעד. זאת גבורה לאומית שמופיעה גם באינדיבידואלים, כלומר בנבדלים, באנשים הבודדים, אבל שיונקים את כוחה מהגבורה הלאומית, שהיא יונקת את כוחה מהגיבור. אתה גיבור לעולם השם. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא גיבור, עם ישראל מקבל גבורה מאיתו יתברך, והפרטים שאנחנו כאן גם כן מקבלים את הגבורה שלנו מהגבורה הלאומית שמקבל מהגבורה האלוהית. ואשר ביטויה מופיע בנר התמיד. עכשיו, איך זה מתבטא בעולמנו? נר תמיד. שבמנורת המקדש, שהייתה כדברי הגמרא בשבת כ"ג, עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. כל הגבורה הזאת מתבטאת בדבר שנראה לכאורה קטן מאוד. כן, נקודה של אור, מנורה. מנורה בדרום, מנורה רומזת לחוכמה, הרוצה להחכים ידרים, מנורה בדרום, כלומר החוכמה העליונה, החוכמה האינסופית, כשהיא מופיעה בעולמנו, יש לה ביטוי, והוא הנר שדולק נר התמיד. ולמה נקרא תמיד? כמו קורבן תמיד, שזה רמז להמשכיות של הדברים לא נפסקים. לכן זאת קטסטרופה גדולה מאוד, כשקורבן התמיד יפסיק. כשנר תמיד לפחות לא נראה לעינינו, גם אם הוא דולק באיזשהו כן, מנגנון סודי שאני לא מבין. אבל עצם העובדה שאני לא רואה היום נר תמיד, ושאני לא רואה קורבן תמיד, זאת קטסטרופה. למה? כי זה כאילו אנחנו סותרים את המהלך האלוהי שהוא תמידי. ולכן חייבים לחזור למצב הזה כמה שיותר מהר, להתמדה הזאת, לרצף הזה שאף פעם לא נגמר. ולכן זה עניין של עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. במילים אחרות, כשאין אור כזה בישראל, אין שום עדות, ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול לא אל. שהרי נאמר, אתם עדיי ואני אל. אם אתם לא עדיי, אני לא אל כביכול. כך אומר רש"י. דבר חמור מאוד. מתי הקדוש ברוך הוא אל? כשאנחנו עדים. איך אנחנו צריכים לבטא את העדות הזאת? על ידי הבאת אור השם לעולם הזה. כמובן שאם אין לנו מנורה, יש לנו דברים שמחליפים בינתיים, כן, את המצב הלא בריא שאנחנו נמצאים בו, שאין בו עדיין בית מקדש. אז יש מנורה, מיני מנורה, קוראים לזה חנוכיה, כן? המנורה שיש לנו בבית בחנוכה. זה מיני בית המקדש. זה בית המקדש, מקדש מעט, אור קטן, שמזכיר לי את האור שאמור לחזור לעולם הזה, וכל עוד והאור הזה לא חוזר, אני לא יכול להסתפק בללכת לכותל המערבי. תפסיק עם השטויות האלה.
כל הזמן מנורות נגיד בבתי כנסת. מה הבעיה?
למה אנחנו מה? אז שתדעי שבבתי כנסת ספרדיים כן מדליקים נרות כל הזמן. כל הזמן יש מלא צלוחיות של שמן של לא יודע כמה ליטרים, וכל השבוע זה דולק וכל החיים זה דולק.
אז למה כל המשל?
כי זה סגנון אחר, אני לא יודע, יש כמה... אבל בבתי כנסת מרוקאים, או לפחות של עדות המזרח, שאני מכיר מילדותי, תמיד היו נרות וממש בכניסה להיכל. כן, מהתקרה למעלה, חוט כזה ארוך של איזה 10 מטר, ויש לך איזה צלוחית כזאת שלא יודע איך ממלאים אותה בכלל, עם סולמות, וכל הזמן דואגים שיהיה נר דלות שם. שזה רמז שבעצם השכינה שורה בעם ישראל. וגם בבתים הפרטיים, אני זוכר את סבתא שלי, כל הבית, כל הזמן נר דולק. בחיים לא ראיתי שנכנסתי אצל סבתא שלי שאין נר דולק, אין דבר כזה. בשבת בכלל זה כמו ל"ג בעומר, יש לה איזה פח כזה של שמן, הייתה נכנסת, שמה אותו במקום עומד, שוכב, אתה מכניס את היד שלך שם, יש כל הנרות של העולם, לא יודע מי שם, כל הרבנים, כל הגדולים, לא יודע מי, מדליקה כל הזה, והיא עושה לבד את הנרות, כל היום ככה עם השמן, עם הפתילה, עם הצמר גפן, כן,
עסוקה. מה עם מנורת הזהב?
מנורת הזהב זה בעצם... כי אנחנו עדיין לא במקום. אנחנו לא יכולים לעשות כאילו הגענו. כל מה שאמרתי עכשיו זה רק רמז, רמזים, לעניין האמיתי. אי אפשר לקחת את החלופה ולחשוב שהיא בעצם האמת. כמו היום יש לנו את הכותל המערבי, וכמה אנשים שלא מבינים כלום, חושבים שמספיק ללכת לכותל.
לא, אבל אם אנחנו מדליקים אותה,
כן, אבל זה לא עובד ככה. זה צריך שיהיה מדרגה בנויה. יש מדרגה של מנורה, מולה חייב שיהיה שולחן, עם לחם הפנים, זה מדרגות, זה אי אפשר ככה לעשות חצי...
קודש הקודשים.
מה? כן, מזבח, צריך לעשות מחוץ לקודש הקודשים. אז נכון, אז בחנוכה אנחנו עושים את זה בבתים שלנו, והעניין...